אז קודם כל, התפילה היא עמידה לפני השם. בעצם העמידה לפני השם מעוררת שמחה. אומר המגיד ממצרים, כי ידוע על ידי שישראל עוסקים בתורה ובמצוותיו יתברך, הם ממשיכים שפע בכל העולמות. למשל, המלך כאשר נהירין אנפה, פניו מאירות ושמח וטוב לב והרחמים גוברים, אז אף אם בעת השמחה בא לפניו מי שנתחייב מיתה למלך, אך מחמת גודל השמחה והרחמים גדלה הרחמניות ולית דין תמן כלל. זאת אומרת, כשהמלך שופט ואז הבן שלו מגיע, ואז כשהבן שלו מגיע פתאום, איזה יופי, חמוד שלי, והוא ככה זה פונה אליו ושמח איתו וזה, ואני אומר, תשמע, יש פה מישהו שעבר, עזוב, תסלחו לו. כאילו באותו רוח, באותה אווירה של פיוס, של נעימות, של חסד שיש לאבא כלפי הבן, אז מתוכה הוא שופט את כלל המציאות. וכל השמחה גרם בבוא בן המלך לפני המלך. מגודל התענוג ושעשוע נולד לו שמחה יתרה, והם ישראל, על שם בני בכורי ישראל. אז עצם העיסוק שלנו בתורה ובמצוות, כלומר עצם קרבת השם שלנו, היא ממשיכה שפע בכל העולמות, כי היא יוצרת שמחה. שמחה של העונג של השם בנו. דפים למי שהגיע. מי שרצה לשאול? טוב. עוד. הפה ירושלמי, שני דפים. למה נקראת בית השואבה? שהיו שואבים משם רוח הקודש. רוצה לומר, מתוך שמחה של מצווה והדבקות שהיו להם, זכו לרוח הקודש. זה מלי שהגמרא אומרת, את זה על הנבואה, שאין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה. רוצה לומר, מתוך שמחה של מצווה והדבקות שהם זכו לרוח הקודש, והנה צריך לתת טעם לזה. הגם והיה כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם. אז הנה מפורש בנביא שכשיש שמחה אז ותהיה עליו יד השם, זה כלי להשראת שכינה. צריך להבין למה הוא כך. ויש לבאר, למשל, השמחה באה אל האדם מחמת שהיה לו איזה תענוג גדול, או שנתבשר בשורה טובה והיה לו תענוג גדול מזה, או שראה איזה דבר שיש לו תענוג גדול מדבר ההוא, באה לו השמחה. נמצא, מצינו, שהשמחה נמשכת מעולם התענוג. כלומר, עונג מביא לשמחה שהוא רוחני בלתי מושג, והוא עליון עד מאוד, הנקרא קודש ולא וב. כלומר, זה הקודש של עצמו, שהוא הפגישה עם הנצח, עם ההתגלות האלוקית הכי ראשונית. אז זה מקביל בנפש לעונג. למה? כי מה זה עונג? עונג, כי תמיד יש מצב, יש טוב, אנחנו רוצים יותר טוב. אנחנו תמיד חותרים לקדימה, קדימה, קדימה, לעוד ועוד ועוד. עונג זה מצב שאדם אומר, לא רוצה שום דבר, רק ככה. ככה אני רוצה, פה, טוב לי. זה עונג. שאדם כבר לא בדרך לשום מקום, אלא טוב לו פה, כמו עונג שבת. כל החיים אנחנו ממהרים, רצים מדבר לדבר, מעניין לעניין. שבת, אנחנו במקום. אל יציש ממקומו ביום השביעי. טוב לי פה, טוב לי ככה. אז העונג מביא, משם באה השמחה. ומשם בא, נמשך למדרגת קדוש, שהוא התפשטות הקודש בוו, וו החיבור, שזה המשכה מהקודש. ומשם בא לאדם רוח הקודש. רוח זה תנועה, תנועתיות של הקודש, הופעה של הקודש. אז מתוך השמחה הזאת שהעונג יוצר, אז יש השראה של קודש בחיים של האדם. כלומר, זה נקודת הממשק, נקודת החיבור בין האדם לבין הקודש העליון, יש שמחה. אבל מזה? אבל מזה? מאיפה שאני? אני רוצה רק את זה ועוד יותר, מזה. ולא...
גם עדיין מתקדמים.
ברור, תמיד. כי אנחנו הולכים לאינסוף. נכון, אמרנו, כמה זמן נמשך את הדרך לאינסוף? אינסוף. אז תמיד נהיה בדרך. אבל יש חוויה של חוסר, שאני רוצה להגיע למצב יותר שלם, ויש חוויה של עונג, שנמצא בשלמות של הדביקות באינסוף. ומפה רק את זה יותר עמוק. אז המקום הזה רואים שהוא, אז השמחה, היא מחברת בין העולמות. וו היא אות שמחברת, כמו וו גרירה, שמחברת המכונית ואת הנגרר. אז וו זה גם אות כזאת שמחברת, מעלה ומטה. אז ראובן ושמעון. אז הוו מחברת בין ראובן לבין שמעון. היא אומרת שהיא מספרת לנו שהם מחוברים. אז יש את הקודש, הקודש בלי וו, כמו שכתוב בתורה בדרך כלל. אז הקודש זה העונג העליון, שממנו נובעת השמחה. והקודש הזה עם וו, קדוש, זה ההופעה של הקודש בחיים. או במילים אחרות, רוח הקודש. התנועה של הקודש מהשורש העליון שלו אל החיים שלנו.
יש קודש ויש קדוש.
נכון. שזה מקביל לעונג ושמחה. הקודש בלי וב, הקודש הפנימי מקביל לעונג, שזה הדבר המוחלט, הנצחי. וקדוש עם וב, או רוח הקודש, זה מקביל לשמחה. כמו שהעונג מופיע בשמחה, הקודש מופיע בקודש, בקדוש, בקדושה, ובפועל.
מה הבדל בין שמחה
לעונג? עונג זה, זאת מדרגה רוחנית של שלמות שאין אחריה בתחושה שלנו. לא רוצה שום דבר אחר, רק את זה ועוד יותר מזה. ואז העונג, העונג זה מצב אובייקטיבי, שהתחושה שלו נקראת שמחה. התחושה שהעונג זה מצב, והתחושה שהמצב הזה מעורר נקראת שמחה. לא, זה לא בערך. נגיד זה עוד פעם, יותר לאט. עונג זה מצב, והתחושה של המצב נקראת שמחה. עונג זה מצב, הכוונה, זאת מהות, זה איכות של חיים, זה תדר שאדם זוכה להיות בו. שנמצא במצב של שלמות. כזאת שלמות, שלא רוצה שום דבר אחר, הוא רוצה רק את זה. זה עונג. זה איכות של, שיש חפיפה מוחלטת בין הרצון הכי עמוק של האדם לבין מציאות החיים שלו. וכשזה קורה, אז הוא שמח. נגיד, רציתי להגיע איזשהו מקום, אפרו לכל מיני תלתלות בדרך, ואז אני מגיע הביתה, פותח את הדלת, מתיישב, הגעתי. אז המצב הזה נקרא עונג, והתחושה נקראת שמחה. אז שמחה מחברת בין העולמות, ועכשיו נראה שגם בין מדרגות. הנה אנו רואים שמחמת אהבה ושמחה אין יראת הגדלות. למשל, בעת שיש למלך חדווה ושמחה רבה, אזי יכול לבוא לפניו אף מי שלא יראו לכנוס לפניו בלב אחי. זאת אומרת, בשמחה יש צד כזה של שתירה דיסטנס. כאילו בסדר ההנהגה הרגיל של המלך, אז מי רואה אותו? רק השרים הבכירים. כל מי שלא, כאילו לא יבוא איזה פקיד כאילו, ויגש אל המלך. כאילו תפנה לשר, שאם זה באמת חשוב, אז השר כבר ייגש למלך ויסדר איתו את זה. אבל כשיש שמחה, אז המלך לוחץ יד לכולם, וכל אחד יכול להיכנס. והנה, לכל דבר צריך להיות שורש. והעניין על דרך יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. פירוש שיכורה אין העולם כבודו יתברך, שהוא הבורא אינסוף בלתי בעל תכלית, ואין כל העולמות נחשבים לנגדו כלום. מה, העולם זה כבודו של הבורא? רק שהוא לאלה ולאלה מכל, בחדיו ושירתיו ושבחתיו נחמתיו דמרים בעלמה. אז מה, העולם הזה מביא כבוד לבורא? זה כבודו. מה, הוא צריך את הלייקים שלנו? נורא חשוב לו שנעריץ אותו. אך נודע שהוויות העולמות היה על ידי שצמצם את עצמו, והניח גדולתו הבלתי בעל התכלית, וצמצם את עצמו וברא עולמו. והנה, סיבת הצמצום והנחת גדולתו התברך, למה זה, מה מניע את זה? היה על ידי שצפה במעשיהם של צדיקים, והשעשועים שיקבל מהם. זאת אומרת, אז הפסוק הזה, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו, שהוא תמצית של כל הבריאה, הוא כמו שאלה ותשובה. שאלה, יהי כבוד השם לעולם, העולם הזה הוא זה שמראה את כבוד השם, למה שהשם יברא עולם? תשובה, ישמח השם במעשיו. בגלל השמחה הזאת של מימוש מגמה, של רצון אלוקי שהעולם הזה מממש אותו, במעשיהם של צדיקים, אז זה מעורר את הרצון האלוקי כן להופיע גם בצורה מוגבלת. כי מתוך המוגבלות הזאת, בתוך החלקיות הזאת, בתוך ההסתר הזה, יש חיבור שלם שמממש את רצונו. אז הוא משמח. אז סיבת כל הבריאה וכל המלאכים וכל העולמות היא תפאורה לקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. שוב מתבטא בתפילה. אודה השם בכל ליבי, אספרה כל נפלאותיך. אמרו רבותינו זכרונם לברכה, כי יש מלאכים שאין אומרים שירה כי אם פעם אחת בשבוע, ויש שאומרים פעם אחת ביובל, ומה שאומרים בקיצור. יש שאומרים קדוש, ויש שאומרים ברוך, ויש שאומרים פסוק אחד. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על מלאכים ידועים, כלומר מסוימים, שאומרים כל אחד פסוק אחד ממזמור הודו להשם כי טוב וגומר וכיוצא. זאת אומרת, יש פרק תהילים קוף למד וב, שיש בו, שכל הפרק הוא 26 פסוקים שמסתיימים בכאילו עולם חסדו. הודו להשם כי טוב, כאילו עולם חסדו. הודו לאלוקי אלוקים, כאילו עולם חסדו. הודו לאדוני אדונים, כאילו עולם חסדו. עושה נפלאות גדולות לבדו, כאילו עולם חסדו, וכו'. אז כתוב שכל מלאך אומר פסוק אחד. אז זה החלק שלו. ואנחנו מה אומרים? את כל הפסוקים של כל המלאכים. והנה, לאיש הישראלי הורשע לומר כולם, בכל עת וזמן. כלומר, לא כמו, גם יכול להגיד את כולם, וגם בכל עת וזמן, וגם הוא להעריך בכל מיני כילוסים ושירות ושבחות. למה? כי בבוא בן המלך, חביבו ואוהבו לקלס את המלך, הנה הבן אינו חש לכל דבר. כי אם אף עם המלך, עמוד 2, בכעס, כאשר בנו חביבו, נכנס שמחה ותענוג גדול בליבו מחמת אהבתו, וממילא נסלק הכעס. יכול להגיד, מישהו בעבודה, ויש איזו בעיה, והוא כועס, אנשים מתנהלים לא בסדר, והוא כועס עליהם וזה. ואז פתאום תחדד מיחס הבן שלו. שלום, מה אתה עושה פה? כי לפני שנייה זה היה נראה כאילו בן אדם הכי כועס, הכי עצבני, פתאום איזה נחת, איזה סבלנות, איזה... מה קרה? בן שלו. אהבה מקלקלת את שורת הדין. וממילא נסתלק הכעס. לא שושב איזה סדנה לשליטה בכעס, במרכאות. אלא עצם הגילוי של אהבה מרכך. ופשיטה שלא יכעוס כל זמן שבנו עומד לפניו, כידוע בטבע האדם. אם כן, אין חשש להבן בדבר זה, ולכך הוא נכנס בכל עת ומעריך בכילוסו בלי שיעור. למה? כי יודע שמוסיף בזה שמחה ותענוג לאביו. אנחנו יודעים בוודאות שכל תפילה שלנו, כל פסוק שלנו, כל פנייה שלנו לקדוש ברוך הוא משמחת אותו, כי הוא מחכה לה. כמו שהוא אומר בשיר השירים, הראיני את מראיך, השמיעיני את קולך. הקדוש ברוך הוא אומר, רוצה לראות אותך, רוצה לשמוע אותך, דברי איתי, תתייחסי. אז כל התייחסות כזאת משמחת אותו. אז כמה שיותר, יותר טוב.
אבל השם לא כועס עלינו. זה לא שתמיד
לפעמים יש הנהגה של כעס, זה שם תיקון, כמו שגם אבא לפעמים בהנהגה של כעס, מתוך אותה אהבה. אבל המצב הבסיסי זה כשאבא רואה את הבן, הוא שמח. ועוד, על זה גופה יש להודות ולהלל לאביו המלך. כי השם בכל ליבי. כל אהבתו תקוע בליבי. כלומר, האהבה שלו תקועה בליבי ברמה של קוליות. וזהו מורה שגם אהבתי תקוע בליבו. כי כמיים אל פנים אל פנים. כלומר, מאותו מקום שאנחנו יודעים שאנחנו כל כך אוהבים אותו, אנחנו יודעים כמה אוהב אותנו. כמו שאהבת השם היא כזאת עמוקה, היא לא כמו אהבה למשהו בעולם, אלא זה אהבה מאוד מאוד בסיסית, שמניעה את כל החיים, את כל טעם החיים. כל החיים שווים, כי יש בעומק שלהם אהבת השם. אז מזה שאהבת השם נמצאת אצלנו במקום כל כך עמוק, זה בעצמו משקף לנו כמה השם אוהב אותנו, באיזה עומק. ומחמת זה, ניתן לי רשות לספר כל נפלאותיך. אז זה פירוש הפסוק, אודה השם בכל ליבי. כלומר, כשאני מודה את השם זה מכל הלב, ואז אני יודע שהוא אוהב אותי בכל הלב, לכן אספר כל נפלאותיך. כי אני לא מגיע בזה חשש כזה של לא מעיז לדבר איתו בכלל, אז רק אומר את המינימום ובורח. אלא בנחת, בהרחבה, כי אני יודע שיש לקשר הזה מקום. מקום עמוק. סיפור שמשלים קצת. שהיה, סיפר אותו אדמור מסלונים, בעל דברי שמואל, רבי שמואל מסלונים. סיפר שהיה לו חסיד, שהיה גר באיזה כפר רחוק. והחסיד הזה חיתן את ביתו, עם בחור טוב, שגר באותו הכפר. רק שהבחור הזה לא ידע כלום. כלום, 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 ממש. היה כזה דבר. לא היה חוק חינוך חובה. והיו כאלה שגדלו באזורים נידחים, שבכל שהיו בהם יהודים. שידעו שהם יהודים, ראו מה הורים שלהם עושים, עשו אותו דבר, אבל לא ידעו, כאילו מחת תורה או זה, לא ידעו, יש דפים, יש דפים. לא ידעו כלום, אבל באמת כלום. טוב, אז נסת אחד. טוב, אז הוא התחיל ללמד את חתנו. אז מה הפסוק הראשון שהוא לימד אותו? מה ישראל? השם אלוקינו, השם אחד, נכון? אז הוא סיפר לו שברא את העולם, השם ברא את העולם, והוא כולל הכל, הוא אחד, והוא למעלה מהכל, והכל הוא גילוי שלו. אז מה הפסוק השני שהוא לימד אותו? ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. כלומר, הוא אומר, האל הגדול, הגיבור והנורא הזה, הוא רוצה שנאהב אותו בכל לב, ובכל נפש, ובכל מאוד, ונורא חשוב לו, נורא יקר לו, שנאהב אותו. אמר הבחור, לא מאמין לך. לא יכול להיות. לא הגיוני. מה? המלך הגדול הגיבור והנורא הזה, זה ששולט בכל העולמות, מעניין אותו שאנחנו נאהב אותו? מה הוא צריך את זה? מה אכפת לו מאיתנו? לא יכול להיות. טוב. אמר לו חותנו, כן, השם רוצה שנאהב אותו. זה חשוב לו. עובדה, כתב את זה בתורתו. טוב, אז אמר הבחור, לא יכול להיות. קצור, אז אמר לו חותנו, טוב, נלך לרבי, נשאל אותו. אז הלכו לרבי, רבי שמואל מסלונים, והרבי אמר לבחור, כן, החותן שלך צודק, השם רוצה שנאהב אותו. בכל לב, בכל נפש, בכל מאוד. אז הבחור אמר, וואו, אם האל הגדול הזה, הוא כל כך רוצה, כל כך אכפת לו, כל כך יקר לו שנאהב אותו, סימן שגם הוא אוהב אותנו. מאוד מאוד מאוד. אז אם הוא אוהב אותי מאוד מאוד, אז גם אני אוהב אותו מאוד מאוד. כאן צריך לצחוק. זאת אומרת, כשאני הולך ברחוב, לא אכפת לי שאנשים יאהבו אותי. כי מה זה משנה? מי אכפת לי, מי אני רוצה שיאהב אותי? מי שאני אוהב אותו. נכון, אם אני אוהב מישהו, אז אני גם רוצה שהוא יאהב אותי. ואם אני אוהב מישהו מאוד מאוד מאוד, אז אני רוצה שהוא יאהב אותי מאוד מאוד מאוד. אז אם השם אומר, אני רוצה שתאהבו אותי מאוד מאוד מאוד, מה זה אומר? שהוא אוהב אותנו מאוד מאוד מאוד.
איך אפשר לאהוב את הקדוש ברוך הוא? כאילו, איך זה בא לידי ביטוי? נגיד, אם אני אוהבת, ברור שלי, חברה או משהו כזה, אני אסתכל לו סוף טוב בשבילה, ולא יודעת, כאילו, לחבק, לתמוך בזה. הקדוש ברוך הוא כאילו מה פיזית עושים? או שזה לא,
זה גם פיזית. כל מי שמשמח אותו. בדיוק כמו הורים. כי אתה אוהב את ההורים, אתה צריך לעשות כל מה שימצא חן ביניהם. כל מי שיהיה להם טוב, כל מי שיעשה להם נחת. כל מי שיגידו, וואו, איזה יופי. אז ככה גם הקדוש ברוך הוא. מה משמח אותו? כשלומדים תורה, כשהם מתפללים, כשעובדים על המידות, כשהם מקיימים מצוות. כל זה משמח אותו. אז שואבים את השן, אז לא מחפשים רק לצאת לחובה, כי הוא אמר, אז צריך, אז אנחנו דתיים, אז צריך לקיים את המצוות. אלא בראש גדול, כאילו רוצים את זה, שמחים בזה, מתרגשים מזה, וזה משמח אותו. כאילו, צד הקושי, אני מבין, כי זה אהבה יותר מופשטת, יותר עמוקה. זה לא לאהוב משהו. אבל הדבר שהכי קרוב לזה, זה אהבת החיים. אנחנו אוהבים את החיים? גם את זה אפשר להסביר. כי אני יכול להסביר אהבה שאני אוהב משהו בחיים. זה הכי נחמד בעיניי, זה הכי יפה לי, זה הכי מתאים לי. פה אני, זה, זה אני נורא מעריך. זה פרטים. אבל אהבת החיים עצמה, בגלל שהיא כל כך כוללת, קשה להסביר אותה. אבל היא אהבה הכי עמוקה. כל מה שאני אוהב בחיים זה פרטים של אהבת החיים. אז אותו דבר אהבת השם. היא אהבה הכי עמוקה. כי אהבת החיים בעצמה נובעת מאהבת מקור החיים. מההבנה הזאת שהשפע הזה של מקור החיים הוא כל כך טוב, כל כך אדיר, כל כך מופלא, שאין לו מילים. משם באה שמחת החיים, המתיקות שבחיים, הרצון להוסיף חיים, הרצון לחיות חיים עוצמתיים. כל זה פרטים של זה, של אהבת השם. אז נכון, כאילו קשה להרגיש אותה מרוב שהיא ענקית. אבל כל מה שאנחנו מרגישים זה משם. כל מה ששווה בעולם, שווה בגלל זה, כי השם אוהב אותו. אם הייתי יכול לדמיין את אותו דבר, אבל בלי שהשם אוהב אותו, פתאום הוא לא שווה. אז סימן שכל מה ששווה, שווה כי השם אוהב אותו. זה אהבת השם. שהקשר איתו, הוא בעצם, הוא השורש של הכל. אז בגלל שהוא כזה שורשי, אז הוא לא מתחבר לנו באופן טבעי לתחושה. לתחושה הטבעית של, וואו, מדהים. אלא, כי הוא יותר עמוק מזה. אבל הוא מופיע בסופו של דבר גם בתחושה הזאת. כמו ששמחים לקיים מצווה. גם מצווה זה משהו עליון שמגיע מעולם אינסוף. וזה לעשות את רצונו האינסופי. אבל כשאני בא לעשות את זה, אני שמח, וואו, איזה כיף. אני זוכר לקיים מצווה. אז בסוף זה מתארגן גם לתחושה. זה קורה.
אבל הרב, אפשר גם לאהוב את החיים כאילו בלי להתחיל את זה לשורש.
נכון.
מה הגבול כאילו?
כן. אז כן ולא. כן ולא. א', נכון. כי אני חושב שכבר הזכרנו שמה שאומר הרמב״ם, שאמונה היא לא הנאמר בפה, אלא המצויר בנפש. זאת אומרת, להאמין זה לא איך שאדם מנסח את זה, אלא איך שאדם חי. יכול להיות שאדם, הוא קורא לעצמו מאמין, והוא באמת לא מאמין. יכול להיות אדם שהוא לא מאמין, ויכול להיות אדם שהוא מאמין, עוד פעם, יכול להיות אדם שהוא חושב שהוא מאמין, ובעצם הוא לא מאמין. נגיד, אדם שהוא כאילו דתי, אבל הוא שקרן. הוא מרמה, הוא גונב, אז הוא לא באמת דתי, לא באמת מאמין. כי אם הוא באמת מאמין שהשם רואה אותו, אז הוא לא היה עושה את זה. רק זה מה, זה סיסמה כזאת, היא מופשטת, עקרונית, אבל הוא לא מאמין, הוא לא חי אמונה. ויכול להיות גם בדיוק להפך. אדם שטוען שהוא אתאיסט, שהוא לא מאמין בכלום, והוא באמת מאמין. למה? כי כל מה שהוא יודע על אמונה, הוא קיבל את זה דרך, בצורה כזאת מעוותת, שהוא אומר, אם זה האמונה, אז אני לא מאמין. אבל הוא כן מאמין, כי הנשמה שלו מאמינה, כי הנשמה שלו מחוברת לטוב החיים. לטוב האלוקי של החיים. רק הוא לא מנסח את זה ככה. אז הוא אומר, אני מאמין בטוב שבאדם. אני מאמין באנרגיה קוסמית אוניברסלית שמפזרת בלה בלה בלה. בסדר. כאילו, זה בעיה, זה חבל, התאות הזאת. אבל באמת הוא מאמין. אז כל מי שבאמת אוהב את החיים, אוהב את השם. אבל יכול להיות שאדם לא אוהב את החיים, הוא רוצה שלא נעים בחיים. זה לא אותו דבר. כלומר, הוא רוצה להנות מהחיים, אבל לא באמת אוהב את החיים. שמי שאוהב את החיים, אוהב את החיים כמהות, כדרך. ובתוך זה, בגלל שאוהב את החיים, הוא אוהב הרבה דברים בחיים. מי שלא אוהב את החיים, אז בגדול, היחס שלו לחיים הוא שלילי. הוא לא אוהב שום דבר חוץ משהו כן אוהב. כלומר, זה נעים לו, אם זה הוא מסתדר, זה מושך אותו, אז את זה אוהב. זאת אומרת שהמצב הבסיסי שלו זה שהוא לא אוהב. אז זה חיים מאוד עצובים. האנשים האלה זה בדיוק אנשים שמחפשים ריגושים. כי בגלל שלא טוב לו בחיים, הוא כן רוצה להרגיש טוב, אז הוא צריך משהו מוקצן שיגרום לו להרגיש טוב. וכל פעם במינון יותר גדול. אז כאילו לא מספיק לו מוזיקה עדינה, הוא צריך מוזיקה מטורפת. לא מספיק לו שמחה, הוא צריך אטרף. ככה בכל דבר. הוא מחפש את ההקצנה, כי אחרת לא טוב לו באמת. כי הוא בעצם הטוב שהוא רוצה, זה כמו סוג של משכך כאבים. כי לא טוב לו בחיים. הוא רוצה להשתיק את זה במשהו שיהיה לו מאוד נעים.
הרבה פעמים כאילו
את המשפט הזה שהנשמה מאוד בישה וכל זה, אבל
מישהו שבאמת הוא לא
צם
ביום
כיפור,
הוא אומר
במפורש
שהוא באמת לא מאמין
בה. אפשר לומר שהוא באמת כן מאמין. מה הבעיה? הנה, הסלחתי. הוא באמת מאמין, רק לא מודע לזה. אמונה לא מתחילה מהמודעות. אז הוא טוען שהוא לא מאמין, אז מה? הברבנל אומר, רבי יצחק הברבנל אומר, שאלוהים שבו הכופר כופר, זה לא אלוהים שבו מאמין מאמין. הכופר כופר באלוהים שבו נדמה לו שהמאמין מאמין. זאת אומרת, כפירה זה קצר בתקשורת. זה לא שהוא באמת כופר באלוקים האמיתי. אלא יש לו דימוי מה זה אלוהים, וכיוון שהדימוי הזה שלילי, הוא אומר, אם זה אלוהים, אני לא מאמין בו. והוא צודק. כי באמת זה לא אלוהים, זה שהוא לא מאמין בו. האלוהים שבו הוא לא מאמין, גם אני לא מאמין בו. רגע, רגע, אנחנו בעיכול.
כי באמת יש אנשים שאומרים
נכון
שהם באמת לא מאמינים,
נכון,
יכול להיות, אני מאמין שיכול להיות מצב כזה שמישהו באמת לא מאמין.
למה? אם מישהו אומר אני לא חי, אז יש מצב? כי הוא אומר את זה בכזאת ודאות.
אם היה לו איזשהו גירת שמיים, איזשהו
יש לו
חיבור לזה,
יש לו,
אז הוא היה עושה דברים.
הוא עושה דברים, הוא כדי שהוא כזה אנטי. הנה, הרבה מהאנשים, הרבה מהאנשים שקוראים עצמם כופרים, הם כועסים לקדוש ברוך הוא, הם מאוכזבים. אם הם מאוכזבים, למה היו להם, סימן שיהיו להם ציפיות? למה היו להם ציפיות? כי הם מאמינים. רק בגלל שהאמונה הזאת לא התיישבה להם, אז הם נורא כועסים עליה. אז הם נורא באנטי. עד רבה, יש אנשים שקוראים לעצמם כופרים, שהרבה יותר חושבים על הקדוש ברוך הוא מאשר מאמינים אדישים. הם כל הזמן עסוקים בלחוס עליו, בלהוכיח שלא יכול להיות שהוא קיים, כי למה העולם נראה ככה. ושכל הזמן הם מבררים את האמונה שלהם. זאת אומרת, יש אנשים דתיים שאיפה הם ואיפה אמונה. יש בדיחה כזאת, עצובה. שאברך מתעורר בלילה, כולו נרגש, מירי את אשתו, חלמתי על אלוקים. אז היא אומרת לו, מה הפלא? אתה כל היום לומד תורה, מתפלל, אתה כל היום חושב עליו, אז בלילה, על זה אתה חולם. הוא אומר, אני נשבע לך ש-20 שנה לא חשבתי עליו דקה. כאן צריך לבכות. יש מצב כזה, שאדם כאילו מקיים מצוות, הוא כאילו בסדר, והוא לא באמת, אין לו קשר בוער עם הקדוש ברוך הוא. ויש אדם שבגלל שיש לו קשר בוער עם הקדוש ברוך הוא, באמת חי, באמת נוגע, ומה שהוא השתבש, הוא קורא לעצמו כופר. כפירה זה סוג של אהבה נכזבת לקדוש ברוך הוא. אז נכון, הוא אומר שהוא לא מאמין. סימן שהוא מאמין. החיים לא מתחילים מהתודעה שלנו. אז יש אדם אומר משהו, זה לא אומר שזה באמת נכון. ככה הוא אומר. טוב, אז איך אני יודע שאני צודק ולא הוא? אני אומר והוא אומר. זה לא אני, זה התורה אומר. חזל אומרים, ישראל מאמינים בני מאמינים. מה הכוונה מאמינים בני מאמינים? הכוונה היא לא שגם הם מאמינים וגם ההורים שלהם מאמינים. אלא הכוונה שהאמונה בעם ישראל היא משהו מולד. היא משהו מוטבע. זה לא משהו, לא מתחיל מהבחירה. הבחירה יכולה לבטא את זה או להתכחש לזה. אבל עצם האמונה קיימת. לא סתם אמונה. אמונה באינסוף. רצון לדבוק באינסוף. לכן ישראלים כאלה עצבנים. לכן יהודים כאלה תוססים. זה ביטוי של האמונה. לכן יהודים תמיד היו מהפכנים. במדע, בפסיכולוגיה, בחברה. תמיד. למה? כי יש משהו בוער לאינסוף. זה האמונה. לאיך מנסחים אותה? זה כבר תלוי נסיבות. ולפעמים הניסוח הזה יכול לצאת בצורה של, להתבטא בצורה של כפירה. אבל זה באמת אמונה. אין כזה דבר יהודי לא מאמין. יש יהודי שלא יודע שהוא מאמין. או שחושב שהוא לא מאמין. חבל. אבל הוא לא פחות מאמין. טוב, היו עוד קולות בדרך של רצון לשאול. גם וגם וגם. מערכת היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא היא מערכת יחסים משולשת. הוא גם אבא, כי אנחנו, החיים שלנו, הם ביטוי של הרצון שלו להעניק חיים, אז הוא אבינו. והוא גם מלך, כי הוא, כי אנחנו שלו, חייבים לשמוע בקולו, והוא מחוקק את החוקים, שאנחנו חייבים לקבל אותם, והוא גם אהוב שלנו. אני לדודי ודודי לי. אז מערכת היחסים עם הקדוש ברוך הוא היא כמו בת לאבא, וכמו שפחה למלך, וכמו הרעיה לדודה. גם וגם וגם. שנייה, שנייה. למה צריך את שלושתם? כי בכל אחד מהאיכויות יש דברים שאין באחרות. כאילו, היתרון של אבא, שהיחס לקדוש ברוך הוא בתור אבא, שאבא זה דבר בלתי הפיך, מוחלט. כי מפה החיים שלי באו, נקודה. כן, אפילו בזוגיות יש משברים, אבל באבא אין, הוא אבא שלי. היתרון של זוגיות, שאבא לא בוחרים. ואהוב כן. אז הקשר עם הקדוש ברוך הוא כזה. הוא גם אבא שלנו, אבל אנחנו גם בוחרים בקשר איתו. אז הוא גם אבינו וגם דודנו. אבל גם עם אבא וגם עם אהוב, אפשר לשחק ככה, ולא בדיוק לעשות משטרי, ויסלחו לנו כי אוהבים אותנו. אז לכן צריך לזכור שהוא גם מלך. שחייבים לשמוע בקולו. ושיש חוק אמיתי וסדר אמיתי שמחייב אותנו, כשבא לנו וכשלא בא לנו. אז לכן צריך שלושתם. אז הוא גם אבינו, מלכנו ודודנו. גם וגם וגם.
כאילו היחס לקדוש ברוך הוא יהיה שונה, נגיד
אחרי שיותר מלך זה גם שונה מאדם לאדם, וגם באותו אדם עצמו זה שונה בתקופות בחיים או בצורת הפנייה לקדוש ברוך הוא. הנה אנחנו אומרים במילה אחת, בנשימה אחת, אבינו מלכנו. זה גם וגם. כתוב בכוזרי ששלושה הם עמודי תורתנו, האהבה והיראה והשמחה, יתקרב אל אלוהיך בכל אחת מהן. זה שלושה ערוצי קשר, מה שיותר מתאים. זה כמו פעם, מה ראשי התיבות הכי מפורסמים של אלול, שאנחנו מכירים. אני לדודי ודודי לי. פעם ראיתי בחודש אלול, ראיתי בזה מקום הודעה שקרא לזה כנס התעוררות ותשובה והתחזקות, וזה שמה הכותרת הייתה ראשי תיבות אלול, אוי לי ואבוי לנפשי. כל אחד בסרט שלו, יש כאלה שאוהבים סרטי האימה. אז אם זה מה שמחזיק אותם בעירת שמיים, בסדר? וחוץ מזה, נגיד, יש זמנים שמה שמחזיק אותנו, גם אם החיים שלנו הם בעיקר בנויים על אהבת השם, יש זמנים שמה שמחזיק אותנו זה דווקא עירת שמיים. אפילו עירת העונש. למשל, במצב הלא נעים, אבל נפוץ, שנקרא ניסיון. מה זה ניסיון? ניסיון זה אומר שכל מה שלמדתי והבנתי ואני מזדהה ורוצה, כל זה מספיק בשביל 50-50. שאני עומד רגל פה רגל שם ולא יודע מה יהיה עוד שנייה, אם אני אחזיק מעמד או לא. ואז הרבה פעמים מה ששומר עלינו בזמן אמת, זה תחושה כזאת, לא כדאי, אם טיפית תסתבכית של מי על זה, לא שווה לך. מה זה? עירת העונש. אבל זה מחזיק. כי היתרון של אהבת השם ושל עירת הרוממות היא הרבה יותר עמוקה והרבה יותר פנימית. אבל דווקא בגלל זה לוקח זמן לקנות אותה באמת. שנים, זה תהליך. עירת העונש היא הרבה יותר נמוכה, אבל הרבה יותר זמינה. זה עובד על המקום. כי לא להסתבך כל המבינים שלא כדאי להסתבך.
אבל אם זה
יותר פחד
כאילו לחזור לנגד?
אז זה גם. זה לא, זה ביטוי של אהבה. כי את מי אנחנו מפחדים להחזיר? ככל שאנחנו יותר אוהבים, אנחנו יותר מפחדים להחזיר. טוב. עוד. אז השבח הזה, השמחה הזאת בקשר עם הקדוש ברוך הוא, היא בעצמה השורש של ביטול כל העיכובים שיש בחיים. עוד משל. משל למלך שבחר יום אחד מוגבל, כלומר מסוים, לעיין ולהשגיח במעשה בני המדינה. כלומר יש ביקורת שנתית, משפט. מה עשו? בחרו איש אחד חכם, והיה האיש ההוא בדחן מאוד. וכאשר האיש ההוא בא אל המלך, התחיל לדבר בפניו דברי משל ומליצה ודברי חשק ושמחה גדולה ודברי שבחים וגדולתו ורוממותו של המלך ובמילתא דבדיחותא, כאילו אינו מכלל בני המדינה ואינו בכלל הנידונים. כי הוא בא בכזאת אווירה פתוחה, בכזאת שמחה, וכמה אנחנו אוהבים את המלך, ואנחנו שמחים שהמלך פה. ולא זז משם עד שבא ממשל למשל ומשמחה לשמחה עד שהעביר זעם המלך. כלומר, המלך בא בעיניים ביקורתיות, כי הוא בא לבדוק מה לא תקין. ואז, כלומר, מה תקין ומה לא תקין. אבל הוא, אותו אדם, כל כך מעורר שמחה במלך ואהבה, אז שהוא גם מסתכל על הכל בעין טובה. ולא עוד, אלא שגרם שמחה ותענוג גדול למלך. וזהו שאמרו בזוהר, דוד מלכה, בדיחה דמלכה הביל. כלומר, התפקיד של דוד המלך, בארמון המלך, הוא הבדחן של המלך. מה הכוונה? שהיה מסמכו, במילתא דבדיחותא, בשירות, בתשבחות ומזמורים. ובזה העביר פנים של זעם והכעס מהמלך. ולכן תקנו קודם עמידה, כלומר לפני שאנחנו מתחילים לבקש בקשות, בתפילת העמידה, רפאנו, ברך עלינו, שמע קולנו, אז עוד קודם תקנו קורבנות, ופסוקי דזמרה, ושערי שבחים וברכות, לטעם הנזכר, יצר אור וברי חושך, משבחים את הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו, חמלה גדולה ותורה וכו'. מזכירים את הקרבה ואת הטוב, ובנו בחרת מכל עם בלשון. ולכן צריך להיזהר בהם מאוד, לאומרם בכוונה ובהתלהבות, בשמחה גדולה, להראות שאנו בטוחים לחסדו. כלומר, יש דין. הקדוש ברוך הוא שופט אותנו. אבל זה לא דין של מישהו זר, שאנחנו לא יודעים מה הוא רוצה כלפינו. אלא זה דין שבא מאהבה. אז ככל שאנחנו יותר מעוררים את האהבה, בתור הקדמה לבירור של הדין, אז גם הדין יהיה יותר מתוק, יותר רך. יותר באווירה המשפחתית, הביתית, שהיא באמת אמיתית, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז לכן מתחילים בפסוקי דזמרה, ובשבח, ובביטוי של קרבה, ואז באים לבקש. ועוד משהו על תפילה, שמאוד חשוב לזכור, בגלל שאנחנו מבקשים מהמלך בעצמו, אז גם איזו איכות לבקש. כלומר, כשמתפללים, כשמבקשים בקשות מהשם, לא להסתפק בקטנות. לבקש בעומק, לבקש ברוממות, לא בשטחי. זה גם משל של המגיד ממזרית. משל למלך, שהיו לו מדינות הרבה, ועבדים לאין מספר. וציווה המלך לעשות יום מוגבל, משתה ושמחה, לכל שריו ועבדיו, ולכל מי שירצה לבוא אל המשתה, להתענג בתענוגי ומעדני המלך, יותן לכל איש ואיש רצונו ושאלתו. כלומר, המלך מזמין את כולם למשתה, וכל מי שבא למשתה, מסמר הערב, כל אחד יכול לבקש בקשה, והמלך ימלא אותה. והנה, היו השואלים הרבה. מה ששאל זה, לא שאל זה. איזה מהם ביקש שיתנו לו כלים, נעים וחשובים, שהמלך משתמש בהם. הוא רוצה לקחת הביתה, תסט, סרוויז של כלים שהמלך משתמש בהם. ואיזה מהם ביקש שיתנו לו כל מעדני מלך, מכל מיני מאכל או כיוצא, שיעמיסו לו עגלה מהמטבח של המלך. ואחד, הוסיף לשאול, שיתנו לו פרס מגנזי המלך, זהב והדרקמונים, ביקש כסף. ואיזה מהם ביקש שיתנו לו שלטנות ושררות על קצת ערי המלך, רוצה מינוי, להיות ראש עיר, להיות מנהל מחוז, להיות שר, והכל ניתן לכל אחד ואחד, חפצו ובקשתו. והיה שם איש שחל וחסר לב, והוא היה איש צרוע, מוטל באשפה מחמת צרעתו. מעטה לו זו מחלת אור, וזה יוצר הרבה חום, והקרירות של הזבל קצת שיקחה את הכאבים שלו. אז הוא היה מתפרש בזבל. ובהגיע אליו השאלה, לשאול ולבקש את אהבתו וחפצו וצרכיו מבית המלך. כלומר, אמרו לו, המלך הודיע שכל אחד יכול לבקש בקשה, והמלך ימלא אותה. בקש. ביקש שיצווה המלך, שיותן לו שתי משפלות של זבל לח וקר. בכדי שיתקסם מהם, והתקרר מצערתו. אז זה מה שהוא ביקש. שיתנו לו במתנה מבית המלך עגלה מלאה זבל שיוכל להתקרר בה. וגערו בו עבדי המלך ואמרו לו, שוטה וחסר לב, מה זאת אשר שאלת ובחרת מכל תענוגים? ולא אם אתה שואל ביום הזה חפצים טובים או מני תענוגים שבעולם היו נותנים לך. כי כן נתת המלך ולימוסו להיות עושים רצון כל איש ואיש. ואם תאמר שמחמת כאב צרעתך שאלת דבר זה, כן, זה כמו נגיד שכל כך כואב לו, שוב טוב, מה אתה מבקש? אקמול. שוטה שבעולם. היה לך לבקש מאת המלך שיצווה להרופאים לרפות אותך מצרעתך. כלום חסרים מבית המלך רופאים מומחים וכל מיני סממני רפואות עד אין קץ. כלומר, במקום הקלה בסימפטומים, יכולת לבקש רפואה מהשורש. יכולת לבקש שרופא המלך יבדוק אותך וימצא לך תרופה. והנה, הגיע הדבר הזה בפני המלך. שכך ביקש האיש השחל. והמלך, שחוכמתו גדולה עד מאוד, אמר לעבדיו, מאחר שאיש זה הוא כסיל, בשבילו ישתנה נימוסי המלך בדתו, מה שניתן לו דברים שהוא לא ביקש, זה אי אפשר. רק יינתן לו, רק יינתן לו בקשתו כמו שהוא בחר לו. כי השכר על הזה בחר בדבר מעוף. אם כן, בוודאי זה עיקר התענוגו ועידונו. זה מה שעושה לו טוב. על כן, לא יותן לו יותר משאלתו ובקשתו. והנמשל מובן. זאת אומרת, במקום לבקש שתהיה לנו הנחה בזה, במקום לבקש שיהיו קצת פחות פיגועים אם אפשר, במקום לבקש כל מיני דברים חלקיים, צריך לבקש גאולה שלמה. צריך לבקש את הטוב האלוקי, שימלא כבודו את כל הארץ. ואז ממילא כל הבעיות ייפתרו. אז חשוב לזכור את זה, כשאנחנו באים לבקש, לבקש בגדול, לבקש מהשורש. לא לבקש רק נקודתית, שיהיה לי טוב עכשיו, שהאוטובוס יגיע בזמן, לבקש על הטוב, על חסד השם בכלל שהופיע, עד לעניין שלי, עד לבקשה האישית שלי. אבל לא להתחיל בלגמור בזה, שבא לי ככה וככה. הקדוש ברוך הוא לא ספק שירותים שלנו, בשפילה זה לא, כאילו, זה לא כמו לשבת בבית קפה ולמלא, כאילו, פרטים בתפריט, כאילו, מה אני בוחר. אלא צריך להתחיל מהגובה. צריך להתחיל מהקרבה הזאת אל המלך, ומהרצון לחיות חיים שהמלך רוצה. שכבודו יתגלה בכל החיים שלנו. ואז גם הבקשות הקטנות שלנו, מתברר שהן לא כאלה קטנות. שהן באמת גדולות. כי הן חלק מהגודל. כי הן חלק מהופעת כבודו שם בעולם. איך מבקשים ככה? עמוד 3 למעלה. כשצריך לבקש איזה דבר מהבורא יתברך, יחשוב שנשמתו הוא איבר מהשכינה. הנה, ככה מבקשים בגדלות. כביכול, כטיפה מן הים. ויבקש על השכינה. שאותו דבר, כלומר, שחסר לי, אז למי הוא באמת חסר בשורש? הוא חסר להשכינה. למה? כי אני ביטוי שלה. השכינה היא נשמות כל ישראל. אני נשמה מישראל. אז גם אני גילוי של השכינה בעולם. ויהיה לו האמנה שבוודאי הוא פועל מלמעלה להשכינה. רק אם יהיה דבוק כראוי לשכינה, יתמשך גם כן השפע עליו. כמשל, אדם שיש לו שמחה, מטפח ביד אפילו כשלא מתכוון לכך. מחמת שהשמחה מתפשטת באיבר. זאת אומרת, זה כמו בן אדם מאוד שמח, כי הוא רואה משהו מדהים, וואי, איזה יופי. עכשיו, הוא לא תכנן עם חוק הפיים, זה יצא ממילא. כי השמחה גלשה עד לביטוי הפיזי שלה. אז אותו דבר, מי שחי בראש הזה, בכוונה הזאת, של אני חלק מהשכינה, אז כן, בעניין זה, שהוא איבר מהשכינה כביכול, יתמשך גם כן השפע עליו. אז הנה, תראו דוגמאות. למטה ביערה. ואמר רבי חנינה, הסותר לו אור של ישראל, כאילו סותר לו אור של שכינה. גם מי שפוגע ביהודי, פוגע בשכינה. כי כל יהודי הוא גילוי שכינה. זה כמו שיש בהלכה, כתוב, מי שמבזה שליח בית דין, הוא כאילו בזה את הדיינים. למה? כי השליח לא בא מיוזמתו, הוא בא בשליחות של הדיינים. אז מי שאומר לו עוף מפה, זה כאילו בא אליו הדיין בעצמו, והוא אומר לדיין עוף מפה. כי השליח לא בא מיוזמתו, הוא שליח. אז ככה, יהודי בעולם, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא אור אלוקי. לכן כל כך שונאים אותנו. זה הסיבה לאנטישמיות. שבית סולים את הקדוש ברוך הוא, אבל לא יכולים לפגוע בקדוש ברוך הוא. אז פוגעים, מנסים לפגוע במי שיודעים שמייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם, בעם ישראל. הרב,
אמרת שהקדוש ברוך הוא, הוא מה הוא? כל הנשמות של עם ישראל.
שכינה. שכינה, זה עוד מעט נגיע. הנה, דלגי, הנה, תראי ראוס, תראו בשורה התחתונה. אומר הרב, אור השכינה הוא כנסת ישראל. מה זאת אומרת? האידיאל הישראלי, השורה באומה כולה, העושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה. זאת אומרת, זה כמו שבאדם יש לו נשמה אחת, והנשמה האחת הזאת מתגלה בהרבה איברים. נכון, גם היד, גילוי של השכינה, גם העין, גם המוח, גם הציפורניים. זה גילויים ברמות שונות, באיכויות שונות של אותה נשמה. אז זאת דבר, אם נסתכל על כל עם ישראל, על כל היהודים שחיו בכל הדורות, בתור גוף, הנשמה של הגוף הזה, היא נקראת שכינה. או בשם נרדף, כנסת ישראל, הכינוס שבו כל נשמות ישראל מתכנסות, כי משם כולם נובעות. אז כל יהודי הוא איבר של השכינה. אז לפגוע ביהודי ולפגוע בשכינה. או עוד דוגמה לזה, בגמרא למעלה, בהמשך ההערה, בזמן שאדם מצטער, שכינה, מה לשון אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. אומר רשי, כמו שאדם שיגיע ועייף אומר, ראשי כבד עליי, וזרועי כבד עליי. כלומר, הצער של יהודי הוא בעצמו צער השכינה. יש סיפור על אור החיים הקדוש, שפעם זה הוא בעצמו כותב, רק הוא לא כותב שזה הוא, החידה כותב מגלה שזה הוא. פעם אור החיים הקדוש היה באיזה מקום, ומישהו חשד בו במשהו וביזה אותו בפומבי בצורה מאוד מאוד משפילה, הוא לא ידע מזה, והוא ביזה אותו בפומבי בצורה מאוד מאוד משפילה, והיה שם החידה שהוא כן הכיר את אור החיים הקדוש. אז הוא ישר ניגש ואמר, אל תקפיד עליו, הוא התכוון, הוא לא התכוון לרעה, ו... כאילו, כי הוא פחד שאם יהיה הקפדה של אור החיים הקדוש, זה חבל הזמן, מה עלול לקרות לאותו יהודי. אז אור החיים הקדוש אמר לו, לא תדאג, באותה שנייה סלחתי לו. זאת אומרת, איך זה יכול להיות? כי הרי הוא ביזה אותו בצורה מאוד קשה ובפומבי. אז אור החיים הקדוש אמר, לא בגללו, אבל השכינה מצטערת כשיהודים בכעס אחד על השני. אז כדי לא לצער את השכינה, סלחתי לו. כמו האמא, שזה עושה למצב רוח לא טוב שילדים רבים. אז כדי לא לצער את האמא, לא לצער את השכינה, אז הוא סלח לו. טוב, עוד על שמחה. עיקר העבודה שתהיה בשמחה ובטוב לבב ובהתלהבות גדול. עכשיו, זה חשוב לדעת, זה לא החסידות המציאה, החסידות אולי הדגישה, אבל נגיד באורחות צדיקים, שזה אחד מתקופת הראשונים בדור שאחרי הרמב"ם, זה אחד מספרי המוסר הראשונים. אז הוא אומר שמצווה שמקיימים, אותה מצווה, אם הם מקיימים אותה בשמחה או לא בשמחה, אז מצווה שמקיימים בשמחה פועלת פי אלף. מאשר אותה מצווה שמקיימים אותה לא בשמחה. וואו, הוא גדול. וזאת נקרא שמחה של מצווה. אורחות צדיקים, שהוא אחד מגדולי הראשונים. אחד מספרי המוסר הראשונים. אז זאת נקרא שמחה של מצווה. כי העובד מאהבה שמח תמיד בעבודתו. כי אני, כשאני אוהב מישהו, אני שמח לעשות את זה בשבילו. אותה בקשה שאם מישהו אחר היה מבקש ממני, זה היה מבחינתי תרדה, אבל מישהו שאני אוהב ביקש ממני, וואה, איזה כיף, תודה שאמרת. כי אני שמח לעזור לו. אז זה סימן שאוהבים את השם, ששמחים לקיים את מצוותיו. איך זה מתבטא? בתפילה, צוהר תעשה לתיבה. תיבה, שם נרדף בעברית, כי גם תיבת נוח, או תיבה, קופסה, ארגז, ותיבה זה גם מילה. אז צוהר תעשה לתיבה, דורשים בחסידות על המילים של התפילה. בשם רבי ישראל בעל השם טוב, זכנו לכי עולם הבא, שתהה התיבה מצהיר. כלומר, כל מילה בתפילה היא צוהר. מה היה התפקיד של הצוהר בתיבה? זה היה חלון. חלון אל מה שמעבר. איך עושים את זה? במה אתה יכול לעשות, כן? בוא אתה וכל ביתך אל התיבה. כלומר, בכל גופך וכוחותיך תבוא אל התיבה. איך עושים את זה? במה אני נמצא כל כולי? במה שמשמח אותי. אם אני שמח משהו, אני עושה אותו כל כולי. דבר שאני לא שמח בו, אני עושה אותו דרך אגב, כזה מהצד, בלי לשים לב, בלי להרגיש. אבל דבר שאני שמח בו, אני כולי שם, לגמרי. ויחשוב שמחה בדיבור, כשהוא מדבר, להיות שם בחיות. ואז גם כי הוא נכנס לתיבה, כלומר, בוא אל התיבה. הוא נכנס למילה, הוא חי אותה, הוא אומר אותה. ואז המילה הזאת נהיית צוהר. כלומר, נהיית פתח שמחבר אותו לעולם אלוקי. ומכאן גם היחס להפרעות בתפילה. לפעמים אנחנו רוצים להתפלל, אבל יש רעש מסביב. ואין לנו ברירה, אי אפשר ללכת למקום אחר. מה עושים? אז אומר המגיד ממזריץ', גם אז תלוי אם ההפרעה הזאת היא מתוך שמחה או לא מתוך שמחה. מה זאת אומרת? כשהתפלל במקום שיש דברים בטלים, אם הם דיבורים של שמחה, אזי יכול להעל אותם. כלומר, מישהו, אנשים מדברים שטויות, אבל הם שמחים. את זה אפשר לתקן. למה? כי יש להם אנרגיה, חיות, תנועתיות. אז אפשר לחבר את זה אל הקודש, אל התפילה שלי. ואז, מכוח שמעלה אותם, יש שמחה גדולה למעלה, ונולד בו התלהבות גדול, עוד יותר. אבל אם הם דברים של עצבות, קשה להעל אותם. זאת אומרת, אפשר לקחת כל שמחה, אפילו חיצונית, שמפריעה לנו, ולהפוך אותה לשער לעבודת השם. כי שמחה היא חיים. בקדוש ברוך הוא מקור החיים. אז בכל מקום שיש בו שמחה, אפשר לחבר אותו לשורש החיים. אבל במקום שיש בו עצבות, הוא מת. אז נורא קשה להעלות אותו. הרב קוק זצ"ל כותב, שלכל מידה יש שורש בקדושה. הרי יש גאווה של קדושה, ויש תאווה של קדושה, ויש כעס של קדושה, חוץ מעצבות. אין עצבות של קדושה. כי עצבות זה מוות. ומוות זה טומאה. טוב. יש עוד 3 דקות. בעמוד 4, יש משהו שאמרתי לכם בעל פה, אז הנה עכשיו נראה את זה כתוב. אז אתם בטח זוכרו. שמעות שכל העולם נברא מאהבה. השם ברא את העולם, כואב אותנו. הוא רוצה לגלות את האהבה הזאת. אז הנה, עמוד 4 למעלה. ישראל, כשעלו במחשבה קדומה, התענוג והשעשועים, שעתיד לקבל מישראל לפניו יתברך, הנה המבין יבין שזה בעצמו עצם הצמצום. זאת אומרת, כי מצד אחד אמרנו שכל הבריאה כולה היא ביטוי של אהבה. מצד שני, מפורסם שהבריאה התחילה בצמצום, בפינוי מקום. כשהוא מפנה מקום לבריאה. צמצום זה דין, זה התכווצות כביכול. זה מיעוט, זה חוסר הופעה, זה הסתר. אז עכשיו הולך ביחד. אז הוא אומר, הנה המבין יבין שזה בעצמו עצם הצמצום. למה? שכיוון שהתחיל לחשוב תענוג שיקבל מישראל, צמצם עצמו כביכול, ועל ידי כך נעשו ישראל. שאילולי הצמצום לא יכולים להיות העולמות האלו, ולהיות בתוכם ישראל שם אתה. אז לכן, הגם שלכאורה נראה שמה שישראל עלו במחשבה, הוא מידת אהבה וחסד ותענוג שאהבם, ומחמת אהבתם ברא את העולמות, והצמצום מבחינת דין, הנה באמת זהו הפירוש, אהבה דוחקת את הבשר, שמחמת אהבה לדבר, מצמצם את עצמו רק לאותו דבר. ובאמת, בצמצום הראשון, הייתה בחינת אהבה ובחינת צמצום, הכל בפעם אחת, בלתי פירוט כלל, שאהבה שאהב את ישראל, היא בעצמו הצמצום, כנ"ל, ודי לא מבין. והנה, על ידי זה, נתהוו כל העולמות. מה זאת אומרת? מה זה אומר שאני אוהב מישהו? שאני מפנה לו מקום בחיים שלי. מה זה אומר שאני אוהב מישהו מאוד 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 מאוד? שאני מפנה לו מקום גדול בחיים שלי. אז האהבה שהשם אהב אותנו, המחשבה האלוקית על הבריאה, הייתה מחשבה של אהבה לכנסת ישראל. אז הוא פינה לנו מקום. זה הצמצום. שהוא פינה מקום שבו תוכל להתממש האהבה. אז הצמצום והאהבה זה לא שני דברים סותרים, זה אותו דבר בעצמו. זה שני גילויים של אותה מהות.
צמצום זה ביטוי לאהבה?
בדיוק. כי כשאני אוהב מישהו, אני מפנה לו מקום. זה כמו יושבים על ספסל שתי בנות. ואני רואים שמישהו רוצה להתקרב, אז יושבים ככה שהיא תראה שאין מקום. אבל אני אומרת, חבר'ה, בואי בואי, יש מקום. מה קרה? איפה שיש אהבה, יש מקום. אז הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, אז הוא ברא מקום. הוא ברא את העולם. אותו דבר היה ביציאת מצרים. והנה, במצרים נתגלה אלוהותו יתברך, כמו בחידוש העולם. כנודע. כמו שאמרו, אני ולא מלאך, כי הוכח להיות על ידי עצמו יתברך, ולא היה כוח בשום מלאך לעשות זה. על כן היה מופת גדול על חידוש העולם. זאת אומרת, מאיפה אנחנו יודעים על חידוש העולם? מציאת מצרים. כי הוא המסדד מערכות ברצונו יתברך. וכיוון שהיה צריך להתגלות אלוהותו יתברך, היה צריך גם כן להיות על ידי אהבה בצמצום. שיכול לסבול אותו, כמו בחידוש העולם. הרב רבי לוי יצחק מברדיצ'ב אומר ש נס חנוכה הוא נעשה על ידי הכהנים שהם אוהבי השם, שהם חסידים, עובדים מאהבה, תומך ואורך על איש חסידיך, הדין שקדוש ברוך הוא עשה עם היוונים זה לא כיוון היוונים אלא כאוהב את ישראל. אומר משל למישהו שילד יוצא לשחק עם החברים שלו למטה והוא חוזר בוכה, למה? ילד אחד מתנפל עליי, ואז אבא יורד איתו לחצר ומי יתנפל לך? הנה הילד הזה. אז הוא ניגש לילד הזה, מה אתה מתנפל לילד שלי? איך אתה מתנהג? זה לא יפה, אני אדבר עם הורים שלך. עכשיו למה הוא מתייחס בכזאת קשיחות לילד הזה? לא כי הוא שונא אותו אלא כי הוא אוהב את הילד שלו. אז הוא כל כך אוהב את הילד שלו, אז הוא לא מוכן לסבול שיפגעו בילד שלו, אז הוא מתערב. אז אותו דבר, כיוון שהיוונים פגעו בישראל, אז הקדוש ברוך הוא כתוב מסרת גיבורים ביד חלשים, מסרת זדים ביד עוסקי תורתך. כלומר למה הקדוש ברוך הוא מסר אותם? כי אוהב אותנו, כי רוצה אותנו, אז הוא נלחם במי שנלחם בנו. טוב, שיהיה חנוכה שמח ומאיר, מוסיף והולך, הלוך ואור עד נכון היום, לא כל ישראל. אני מפגש אותך.